שלום לכולם. חוץ מהטראומה של נסיעה של שעה וחצי עם רדיו פתוח, שקצת מקשה עליי לדבר, יש גם איזשהו חשש מעצם העובדה שאני לא איש מקצוע. אני לא מהתחום הזה, אני לא חוקר מוח ולא עוסק באופן מקצועי באף אחד מהענפים שנוגעים לחקר המוח. אבל באיזשהו שלב שמתי לב שהרבה מאוד מהדיונים שעוסקים ברצון חופשי לוקים בהבנת המושגים, או לא משתמשים נכון או במדויק במושגים, לא מבחינים נכון בעמדות השונות שאותן אנחנו רוצים או לתקוף או לאשש, ולכן גם כתבתי את הספר, אבל לכן אני רציתי לדבר כאן, להציג כאן איזושהי תמונה כללית של הדיון הזה, או מסגרת שבתוכה מתנהל הדיון הזה. ואני חושב שאחרי שאם אני אצליח להציג את המסגרת הזאת, אז יש הרבה מאוד נקודות שבהן אפשר לראות שהן או שלא נוגעות לשאלה של רצון חופשי, או שהן נוגעות בצורה שונה בשאלה של הרצון החופשי, וכולל לא מעט הערות אגב גם על ההרצאה המאלפת ששמענו עכשיו מפרופסור קורצ'ין. אז אני מתנצל מראש על היותי הדיוט, וגם על זה שאני אקצר. זאת אומרת, כי אני מנסה להציג תמונה שלמה, ואני לא אכנס לכל מיני נושאים ספציפיים בצורה יותר רחבה מטבע הדברים. אז מה שאני רוצה לעסוק בעצם זה בארבעה שלבים. השלב הראשון, אני רוצה קצת לעסוק בשאלה למה זה מעניין. השלב השני זה לנסות ולהציג את המסגרת המושגית, שזאת המטרה שלי בעצם. בשלב השלישי אני בחרתי את ניסויי ליבט וההמשך שלהם, שהוזכרו גם קודם, כי דרכם אני יכול אולי להציג קצת את המשמעויות של המסגרת המושגית, למרות שאני בספק עד כמה הם באמת הכלי הנכון לטפל בסוגיה הזאת. ובסוף אני ארצה בכל זאת גם להביע עמדה. זאת אומרת, ההתחלה תהיה רק להציג את התפיסות השונות, לשים אותן בקונטקסט, אבל בסוף באיזשהו מבט כללי יותר, אני ארצה גם להביע עמדה. אז אני אתחיל אולי בשלב הראשון, למה זה מעניין. אחרי שקצת נכנסים לסוגיה של רצון חופשי, גיליתי למרבה התסכול, אני ליברטן, אולי גילוי נאות, גיליתי למרבה התסכול ש... אני לא מצליח באמת למצוא מקום שבו יהיה הבדל ביני לבין דטרמיניסט. זאת אומרת, כמעט כל מושג או תופעה שאני מעלה, אפשר לתת לה פשר דטרמיניסטי, בדיוק כמו הפשר הליברטני. ובמובן מסוים, כן, הבאתי פה רשימה של מושגים, חופש, ערכים, אחריות, עונש, בחירה והכרעה, חינוך, עוד כהנה וכהנה מושגים, שכולם יכולים להיות קיימים בעולם הדטרמיניסטי וגם בעולם הליברטני, כמובן עם איזשהם קונוטציות קצת שונות, אבל משתמשים בהם באותה צורה. זאת אומרת, יש להם את אותן השלכות, ולכן קראתי לזה אתגר פוזיטיביסטי, כי פוזיטיביזם, פוזיטיביזם לוגי לפחות, בעצם אומר שאם אין לך השלכה מדעית, אם אין פרדיקציה שונה לשתי האפשרויות שביניהן אתה מנסה להכריע, אז אלה לא שתי אפשרויות. טוב, זה כבר ניסוח קיצוני, אבל אין טעם לדון בהן, נדבר על ניסוח יותר מתון. אין טעם לדון בהן בגלל שבעצם רק הכלים האמפיריים הם כלים רלוונטיים להכריע שאלות. אז אני לא פוזיטיביסט, אבל עדיין זאת שאלה מטרידה. האם באמת יש הבדל? האם באמת זה בסך הכל לא תחושה שונה לגבי אותה מערכת מושגים? בכל השדה הסמנטי הזה, כן, שנוגע לרצון חופשי, אפשר לדבר על רצון חופשי בלי להאמין בחופש. בדיוק כל מערכת המושגים, ללא יוצא מן הכלל. ואז השאלה, האם באמת בסך הכל מדובר על שני סוגי תחושה? שום דבר חוץ מזה. ואז מה הטעם לדון בזה? אבל יש שאלה, צריך להבחין פה בין שתי שאלות שונות, או סוגי שאלות שונים. שאלה ראשונה זה האם ליברטן ודטרמיניסט מתנהגים אחרת. אני חושב שבגדול לא. זה די מתסכל, אבל בגדול לא. זאת אומרת, בסך הכל מה שליברטן עושה גם דטרמיניסט עושה ולהפך, ועוד פעם, עם הגיבוי הפרשני והסמנטי שהצגתי קודם, אבל בעצם הם עושים אותו דבר. אז זה, כמו שאמרתי קודם, האתגר הפוזיטיביסטי. מצד שני, אפשר לנסות ולבחון את זה, לא במישור של ההתנהגות ושל הדיווח, כן, המישור הסובייקטיבי, אלא כשאלה מדעית. זאת אומרת, האם ניתן להציע איזושהי פרדיקציה, ניבוי, שונה לתפיסה ליברטנית ודטרמיניסטית, ואולי אפילו למדוד את זה במעבדה, כמו שניסה לעשות ליבט, ואז למרות שמבחינת השיח, גם הליברטן וגם הדטרמיניסט משתמשים באותה מערכת מושגים, ומתנהגים באותה צורה, לשאלה עדיין יש משמעות, ואפילו משמעות מדעית. ואולי במובן מסוים, לשאלה הזאת, בניגוד למה שאני נוטה לחשוב או נטיתי לחשוב, אולי לשאלה הזאת יש משמעות רק במובן המושגי. כי במובן הפילוסופי בעצם יכול להיות שאין לה בכלל משמעות. אבל במובן המדעי, אולי, אם נמצא ניסוי שיוכל להכריע, או יש ניבוי שאותו נוכל לבדוק, והוא יכריע בין שתי האפשרויות האלה, אז יכול להיות שיש בכל זאת משמעות לשאלה הזאת, כי אני רוצה לדעת את האמת. לא משנה שאני אמשיך להתנהג באותה צורה ולהשתמש באותה מערכת מושגים, אבל יש משהו שהוא בכל זאת שונה. אז פה באמת זה מעלה את שאלת הבחינות. כן, העמדה לאישור או לאישוש או להפרחה, זה מה ששאלתי קודם. כן, האם ישנו ניסוי שיוכל להכריע? אבל בכל זאת התחושה היא שזאת השאלה הקטנה. אולי לא בפורום הזה, אבל נדמה לי שגם בפורום הזה. זאת השאלה הקטנה. זה בכל זאת מטריד אנשים. אני לא חושב שאנחנו נמצאים פה כדי לבדוק האם ליבט צדק, או האם באמת ה-RP מופיע לפני הפוטנציאל, ה-readiness potential, מופיע לפני שאדם מקבל את ההחלטה או אחרי. מה שמעניין אותנו זה לא התופעה הפיזיקלית, מה שקורה במוח, אלא מה שמעניין אותנו זה בכל זאת איזה שהן שני סוגי הסתכלות על מה זה אדם. מה זה בן אדם? כן, זה הזכרתי פה בסוגריים את הסרט הר, כן, מי שמתאהב בתוכנת מחשב. נדמה לי שרובנו לא נתאהב בתוכנת מחשב, אני חושב ככה לפחות, ואתם יכולים להגיד שזה רק תוצאה של המבנה שלנו. אנחנו בנויים כך שאנחנו לא מתאהבים בתוכנות מחשב, אבל זה לא באמת משהו מהותי. אבל נדמה לי שרוב האנשים נוטים לחשוב אחרת. זאת אומרת, אז כן חשוב לנו האם מי שעומד מולנו זה איזשהו יצור שונה ממכונה או לא. וזה מישור שלישי. זאת אומרת, המישור הראשון זה השימוש במושגים. שם כנראה שאין הבדל, או לפחות לא משהו בולט שאני מצליח לחשוב עליו. במישור האמפירי, נראה בהמשך, גם שם אני נוטה לחשוב שאין. אין אפשרות להכריע את זה, לפחות כרגע, אין אפשרות להכריע את זה אמפירית. במישור השלישי, זה בכל זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת ואולי מאוד חשובה לנו, למרות כל הסייגים שתיארתי קודם, בגלל שאנחנו רוצים לדעת עם מי אנחנו עובדים, כן, מי עומד מולנו. אז מה שאפשר אולי לעשות, אפשר לעשות ניסויים מחשבתיים, גם אם לא ניסויים אמפיריים. נגיד שאני מגיע למסקנה שאי אפשר לעשות ניסוי אמפירי, אז אני עושה ניסוי מדעי, אני יכול לעשות ניסוי מחשבתי. אנחנו יודעים, בתולדות המדע יש כמה ניסויים מחשבתיים ששינו את פני המדע. למרות שהם היו ניסויים מחשבתיים, כן, מהתחום שלי, מפיזיקה, אז הניסויים המחשבתיים הידועים של איינשטיין, למשל, שהולידו את תורת היחסות הפרטית, כך שלניסויים מחשבתיים יש חשיבות. יש להם חשיבות לא רק בהכוונת עמדתו של המדע, אלא גם ככלי דיאגנוסטי. דיאגנוסטי, אני לא מתכוון להבחן מחלות, אלא להבחן השקפות. זאת אומרת, בן אדם יכול לבדוק מה השקפתו, לא תמיד אדם מודע להשקפתו האמיתית. הוא חושב שהוא ליברטן, בעצם הוא דטרמיניסט או להפך. זה יכול לקרות. והדרך להיווכח בזה, זה לשאול את עצמו כל מיני שאלות, לתת להם איזושהי תשובה אינטואיטיבית, ולבדוק מה בעצם התשובה הזאת מניחה. הבאתי פה דוגמה אחת, כן, הסרטוט הזה, זה קריקטורה על תעלת פנמה, על ההחלטה לכרות את תעלת פנמה, אבל אני רוצה לדבר פה על האדם של בורידן. כן, החמור של בורידן זה אותו חמור שעומד בשני מרחקים שווים משני אבוסים ומת ברעב, כי אין לו דרך להכריע אם ללכת ימינה או ללכת שמאלה. ואני רוצה לטעון שאם באמת אנחנו מטריאליסטים, דטרמיניסטים במובן המקובל, אז אדם שיעמוד במצב כזה ימות ברעב. הוא ימות ברעב בגלל שאם האדם הוא מכונה דטרמיניסטית, אז כן, זה משפט במתמטיקה. זאת אומרת, הסימטריה של הפתרון היא לפחות כמו הסימטריה של הבעיה. ואם הבעיה יש לה סימטריה של שמאל-ימין, אז התוצאה, בהנחה שהיא חישוב או פתרון של משוואה, התוצאה גם היא צריכה להיות עם סימטריה של שמאל-ימין. וסימטריה של שמאל ימין לא מאפשרת לגשת לא לאבוס או לשולחן, במקרה של בני אדם, הימני או לשולחן השמאלי. אז אתה יכול להישאר במקום או ללכת קדימה, אבל אתה תמות ברעב, בכל מקרה. ואני מדבר כמובן כרגע על מקרה מאוד היפותטי, שזה לגמרי סימטרי, ואין שום רוח קטנה ששוברת סימטריה באופן ספונטני, וכל מיני מושגים כאלה מפיזיקה, שאני חושב שבהקשר הזה הם פחות רלוונטיים, כי זה ניסוי מחשבתי. אני רוצה לדבר על מקרה היפותטי, שבו שום דבר לא שובר את הסימטריה. זאת אומרת, זה מדויק לחלוטין. אפשר לדבר על תורת הקוונטים קצת, אבל אני לא אכנס לעניין הזה עכשיו. אז בואו ניכנס למסגרת המושגית. המסגרת המושגית, בעצם אני רוצה להתחיל עם טיעון מאוד נפוץ בדיונים כאלה, וזה הטיעון של פיטר ון אינווגן, והוא אומר כך, הוא רוצה לטעון שאין לנו בחירה חופשית. למה? כי יש את חוק השלישי הנמנע, כן? אני שואל אם יש סיבה למה שעשיתי. התשובה היא או כן או לא. נכון? אין אפשרות שלישית. אז אם זה כן, זה דטרמיניזם. ואם זה לא, אז זה אינדטרמיניזם. זאת אומרת, אז זה מקרה, אז אתה מתנהל סתם, באופן שרירותי. אבל בחירה זה לא זה ולא זה. בחירה זה לא משהו שנעשה מתוך סיבה, אבל זה גם לא דבר שרירותי. זה לא משהו שאנחנו עושים סתם ככה, out of the blue. אנחנו עושים את זה כי יש לנו שיקול דעת כלשהו, לא משנה. אבל זה לא פעולה שרירותית. הוא אומר, במפה הלוגית אין לזה מקום. כי התשובה היא או כן או לא. מה עוד יכול להיות? אז אני חושב שהוא טועה, או מניח את המבוקש, כדרכם של טיעונים לוגיים. והטענה היא נכון, התשובה היא או כן או לא, אבל התשובה לא היא לא בהכרח אינדטרמיניזם. זאת אומרת, את הקו החום הזה צריך בעצם לצרף לקו התחתון. כשאני עונה כתשובה לא, שאין סיבה, האין סיבה הזה מתחלק לשתי תת אפשרויות. אפשרות אחת זה אינדטרמיניזם, פעולה סתמית, והאפשרות השנייה זה רצון חופשי. מה ההבדל ביניהם? רצון חופשי, אפשר לומר בהכללה, אני לא בטוח שזה תמיד נכון, אבל בהכללה, זה ייתן אסנס לעניין. רצון חופשי בעצם מכוון לעתיד. הוא לא פועל מתוך סיבה, אלא למען תכלית. הוא רוצה להשיג משהו. ואינדטרמיניזם אין לו לא סיבה ולא תכלית. אז בעצם יש שלוש אפשרויות. פעולה מסיבה, פעולה למען תכלית, ופעולה בלי זה ובלי זה. כששתי התחתונות, כמובן, אין להם סיבה. אבל הוא הניח שהוא זיהה את התשובה לא, שאין סיבה עם אינדטרמיניזם, וכאן יש הנחת המבוקש. כי הליברטן טוען שאי אפשר לזהות את זה. עכשיו, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שלא, אבל הטיעון שלו לא מוכיח את זה, כי הטיעון שלו מניח את המבוקש. אז אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה, ולסייג עוד קצת את הנושא של רצון חופשי. יש גישה מאוד פופולרית בשנים האחרונות, שנקראת קומפטיביליזם, אני מניח שהיא מוכרת, אני מתנצל שאין הרבה חידושים בדבריי, אבל אני חושב שהתמונה הכללית היא חשובה לדיון. קומפטיביליזם בעצם בעיניי זה עושה משחק עם המושג חופש. זאת אומרת, הוא מגדיר את המושג חופש אחרת ממה שאנחנו בדרך כלל מגדירים אותו, ולכן טוען שאין סתירה בין רצון חופשי לבין דטרמיניזם. אתה יכול להיות דטרמיניסט ועדיין לדגול ברצון חופשי. למה? קצת מזכיר משפטים שאמר פרופסור קורצ'ין קודם, כי הרצון הוא חופשי במובן הזה ששום דבר אחר לא שולט עליו. כן משפיע אגב, אבל לא קובע אותו. הרבה דברים משפיעים, אבל לא קובע אותו. במובן הזה הרצון הוא חופשי. אבל בעיניי זה משחק מילים. זה משחק מילים, אפשר להגדיר ככה חופש, זה סמנטיקה. אבל לצורך הדברים המהותיים שאותם הגדרתי בהתחלה, למה חשוב לי לדעת מי שעומד מולי, למשל, הצורך האנושי הזה, אני חושב שהמושג חופש הזה לא נותן מענה, או לצורך האחריות המשפטית, למרות שזה קצת טריקי בנושא האחריות המשפטית, אבל גם שם נדמה לי שאנחנו מחפשים משהו קצת אחר כשאנחנו מדברים על חופש. זאת אומרת, ליברטניות אומרת שיש חופש גם במובן הפנימי, גם אם שום דבר מבחוץ לא קופע עליי, לא קובע. מה אני ארצה? להבין מה קרה פה קודם. לא קובע מה שאני ארצה, עדיין אם מה שאני רוצה הוא תולדה דטרמיניסטית של איזשהו מבנה שיש בי, לזה אני לא קורא ליברטניות. זה שם, אתם יכולים לקרוא לזה אם אתם רוצים ליברטניות, אבל תמיד צריך לשמור מאחורי התודעה למה אנחנו עוסקים בדיון הזה. וכשאנחנו מבינים למה אנחנו עוסקים בדיון הזה, אז צריך לבדוק האם הליברטניות למען המטרה הזאת, הגדרה הזאת מספקת? הגדרה הזאת לליברטניות מספקת? אני אתאהב במישהי שיש לה רצון חופשי במובן הקומפטיביליסטי? אני אישית לא חושב, לא ניסיתי אף פעם, אבל לא חושב, אלא אם כן אני לא יודע משהו על אשתי, אבל כל אחד שיבדוק את עצמו. בסופו של דבר זה בסך הכל משחק מילים עם המושג חופש. ולכן זה קשור למה שהראיתי קודם, כן, עם הסמנטיקה של כל המושגים. הבאתי פה את המושגים, אתם רואים רשימת המושגים הזאת, אז המושג חופש, הקומפטיביליזם בסך הכל משחק איתו. זאת אומרת, זו דוגמה פרטית של מה שדיברתי עליה קודם. עכשיו, אז אני רוצה בעצם לדבר על כן, על סייג נוסף, וזה הפלסטיות של המוח. זו אמירה של צ'חנובר, לא משנה. הוא טען שיש לנו, האדם הוא יצור חופשי, יש לנו בחירה חופשית, כי יש פלסטיות של המוח. בעיניי זה חוסר הבנה, במחילה, כי פלסטיות של המוח בסך הכל אומרת שהמוח הוא דינמי. אבל זה לא אומר מה שורשה של הדינמיות הזאת. האם שורשה של הדינמיות הזאת באיזשהו תהליך שבעצמו הוא דטרמיניסטי, אינרנטית, זאת אומרת פנימית. לא מבחוץ, גם מבחוץ אגב. פלסטיות של המוח בחלקה מושפעת גם מגורמים חיצוניים. אבל כמו שאמרתי קודם, מבחינתי כשאני מדבר על ליברטניות או על חופש, זה חופש גם פנימי ולא רק חיצוני. ופלסטיות של המוח לא מצביעה בהכרח על חופש פנימי. היא יכולה, כמובן שאם יש חופש פנימי, כנראה שהמוח יהיה פלסטי. אבל אם אין חופש פנימי, זה לא אומר שהוא לא יהיה פלסטי. אוקיי? אז לכן, גם בהקשר הזה, נדמה לי שצריך לתקן קצת את הדיונים. כן, דוגמה שחביבה עליי בהקשרים האלה, תחשבו על בחירות דמוקרטיות שמתנהלות בשלוש מדינות, בסוריה, בשוויץ ובישראל. בסוריה אדם נכנס לקלפי, יש לו חופש מלא לבחור מה שהוא רוצה מתוך הפתק היחיד שיש שם, של אסד, ובסופו של דבר נבחר לאופן מפתיע אסד, וזה תמיד 99.7%. זאת אומרת, זה אף פעם לא 100, אני לא יודע איך זה קורה. יש רצון חופשי כנראה. בכל אופן, אז זה בחירה מסוג אחד. הבחירה מהסוג השני זה הבחירות בשוויץ. שוויץ המטאפורית, כן? מדינה ללא בעיות. אז יש לך בחירה באופן חופשי לבחור כך או כך, רק זה לא משנה מה תבחר. זה לא משנה מה שתבחר, כי אין בעיות. אז מה זה משנה אם זה יהיה ראש הממשלה או זה יהיה ראש הממשלה? לחופש יש משמעות במקום שבו אני פועל בתוך מערכת אילוצים שכנראה בחלקה לא תלויה בי או תלויה מבנית. זאת אומרת, אני נולד לתוכה, גנטית, סביבתית, מה שלא יהיה. אבל כשאני פועל בתוך מערכת של אילוצים ומחירים, יש מחיר למה שאני אבחר לכאן או לכאן, ואני בוחר באופן חופשי בין האפשרויות השונות, זה מה שאני קורא בחירה חופשית. שוויץ זה בעצם קומפטיביליזם. סוריה זה קומפטיביליזם. במובן הזה, אתה מרגיש חופשי, אף אחד לא גורם לך להרים את הפתק, רק יש פתק אחד בלבד. אוקיי? אז זה בעצם משל לקומפטיביליזם. אז זה חופש. אף אחד לא, מבחוץ לא אומר לך כלום. אבל זה בעצם לא באמת ליברטניות, כמו שאני מדבר עליה כאן. שוויץ זה איזשהו סוג של חופש. אני למה שקורה במדינות שבהן יש בעיות, אנחנו מכירים אחת או שתיים כאלה, אני קורא חירות, להבדיל מחופש. חירות זה בחירה חופשית בתוך מערכת אילוצים. חופש זה היעדר מגבלות. אוקיי? זה משהו אחר. ואני חושב שליברטניות אמיתית מדברת על חירות, לא על חופש. אנחנו מדברים בתוך מערכת מגבלות, וכאן אני מגיע למהות של העניין. אני חושב שכם מסתכלים על בחירה חופשית, ועוד פעם, בלי להיכנס לשאלה אם זה נכון או לא, אבל זה המושג בחירה חופשית, בו צריך לדון. עכשיו אפשר לדון אם זה קיים או לא קיים. אנחנו מדברים על דבר כזה, אפשר להסתכל על זה כאיזשהו מתאר טופוגרפי, שערים, גאיות, עוקפים וכן הלאה, גבעות וכדומה, כדורון שיעמוד שם הוא כמובן ירד למקומות של מינימום אנרגיה, נכון? זאת אומרת, המתווה יכתיב, או זרם מים, יכתיב לאן הוא ילך, אוקיי? כשאדם נמצא על מתווה כזה, אז הוא כמובן יכול להחליט לעלות על ההר. למרות שמבחינת הכוחות, כמובן הכוחות דוחפים אותו לרדת למטה. אבל הוא יכול לעלות, להחליט לעלות על ההר נגד הכוח שפועל עליו. זה כמובן, כמשל, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שאם אני אקח את כל מערכת ההשפעות שיש, כולל המוח והמבנה שלו, כולל הגנטיקה, כולל הסביבה, כולל הלחצים מכל הכיוונים וההשפעות והחינוך ומה שאתם רוצים, מבחינת התפיסה הליברטנית, כל זה זה המתווה הטופוגרפי שבתוכו אני פועל. זה לא אני. עכשיו, אני פועל בתוך המתווה הזה. הדטרמיניסט יגיד שאני כדורון. זאת אומרת שבעצם המתווה יקבע מה אני אעשה. הליברטן טוען שאני בן אדם. במשל הקודם. ואת הליברטן בעצם טוען, הכוחות שפועלים על הכדורון פועלים גם עליי, אני יצור פיזיקלי. אבל כאדם אני יכול להחליט לפעול נגד הכוחות. ולכן הרבה פעמים כשמדברים על תופעות, אנחנו מצאנו במוח אזור כזה או בגנום, איזשהו אזור שאחראי על אמונה, קנאה, קמצנות, אלימות, מה שלא יהיה, ונגיד שמצאנו ונגיד שזה באמת מובהק, מה שדי נדיר כנראה, עדיין הדבר הזה לא אומר שום דבר בשאלת הדטרמיניזם. בגלל ששאלת הדטרמיניזם אומרת, הדטרמיניסט בעצם אומר שהמתווה הטופוגרפי קובע את ההתנהלות שלך. הליברטן גם הוא מסכים שהמתווה הטופוגרפי משפיע על ההתנהגות שלך. ולכן כשיש השפעה או קורלציה בין הסביבה הזאת או מערכת האילוצים הזאת או המבנה הפנימי שלי לבין מה שאני מתנהל, זה מוסכם גם על הליברטן, לפחות הליברטן המפוקח, כן? ולכן כל הדברים האלה שהרבה פעמים עולים בהקשר של ויכוחים בין ליברטן לבין דטרמיניסט לא רלוונטיים. זה פשוט לא רלוונטי לדיון. בכלל. רק אם תגיד שיש 100% קורלציה, אז אפשר להתחיל לדבר. גם אז אני יכול להגיד בדוחק, טוב, אני תמיד החלטתי לזרום עם המתווה. כן? יכול לקרות באופן תיאורטי. אבל שם זה כבר באמת, נדמה לי, יהיה יותר קשה לטעון את הטענה הזאת. אבל זה לא קורה אף פעם. ולכן בעצם כל הדיונים האלה, לדעתי, אפשר למחוק אותם מהבמה. הם לא רלוונטיים לדיון. עוד נקודה אחת, סייגים על רצון חופשי, סטטיסטיקה, עוד פעם, אפשר לעשות סטטיסטיקה על התנהגות אנושית, הפסיכולוגיה בנויה על זה, במקרה הטוב, וזה לא אומר שהאדם הוא יצור דטרמיניסטי כמובן, סטטיסטיקה אפשר לעשות גם על פעולות במודל הטופוגרפי שתיארתי קודם אצל הליברטנים. הסטטיסטיקה תשקף את ההתפלגות, את הלחצים השונים של המתווה הטופוגרפי. מה אני עושה בתוך המתווה הזה, כמו בהטלת קובייה. כל קובייה כשאני מטיל יכולה ליפול על 1 עד 6. אבל אם תטילו 6 מיליון הטלות, אז לפי חוק המספרים הגדולים, בגדול זה ייפול מיליון פעם על כל פעה. זאת אומרת, ההתפלגות כן קובעת את התכונות הסטטיסטיות, גם כאשר ההתנהלות היא אקראית. והטענה היא שגם כאשר ההתנהלות היא בחירית, לא אקראית, גם אז אפשר לעשות סטטיסטיקה. והסטטיסטיקה תעבוד. מתי אתה תוכל לטעון טענה דטרמיניסטית שזה יהיה 100%? שהסטטיסטיקה תקבע את זה ב-100% אולי, או כשאתה תוכל לנבא ב-100% מה שבן אדם יעשה, זה לא קורה, זה היפותטי לגמרי. ולכן כל הדוגמאות האלה שיש קורלציה גבוהה או משהו כזה, פשוט בלתי רלוונטיות לדיון. זה 90% מהדיונים בתחום הזה. לכן אני אומר שזאת נקודה חשובה, המערכת המושגית הזאת. טוב, אני כבר לא אכנס לזה כי אין לי הרבה זמן, אז רק בשני משפטים. יש ניסיונות להכניס את הדטרמיניזם לתוך מסגרת מדעית, בעיקר בתחום הכאוס והקוונטים. אני חושב שאי אפשר לעשות את זה, בכאוס ברור שלו, בקוונטים לדעתי לא, אבל זה נושא שעוד יעלה פה בהמשך הכנס, אז אני ארשה לעצמי לדלג, כי בקוונטים יש התפלגות שקובעת בעצם מה שיקרה, ואתה לכל היותר אתה פוגע בהתפלגות, זה עדיין סותר את חוקי הטבע, זאת אומרת גם אם אתה בוחר בתוך מתווה סטטיסטי. אז מזה מגיעים לאמרגנטיות, כן? שזה בעצם איזושהי תכונה גלובלית של המוח או של האדם, לא משנה, של הגנום, שהתופעות המנטליות הן איזשהן תכונות כוללות של המכלול הפיזיקלי, וזה אולי עוד דרך לנעוץ את הבחירה החופשית, כביכול, או בכלל את המנטלי, ואולי גם את הבחירה החופשית בעולם פיזיקלי נטו, זה לא אפשרי. זה לא אפשרי בגלל מה שתיארתי כאן במשפט. תחשבו על M גדול כמצב מקרוסקופי, כי אני בא מפיזיקה, זה מכניקה סטטיסטית. M גדול זה מצב מקרוסקופי, ה-M'ים הקטנים זה מצבים מיקרוסקופיים שכולם במישור הגלובלי נראים M. נגיד M זה אלימות, אוקיי? עכשיו אם יש לי 6 קונפיגורציות של הנוירונים במוח שכולם מובילות לאלימות, קונפיגורציות שונות. יש כמובן מיליארדים כאלה, לא 6. אז יש פה איזשהו פער בין המצב המיקרוסקופי למצב המקרוסקופי, והטענה היא שהדינמיקה קורית במישור המיקרוסקופי, אבל התכונות המנטליות נמצאות למעלה, במצב המקרוסקופי. זה לא פותר שום דבר בהקשר של רצון חופשי, אולי זה נכון ואולי לא, אבל זה לא פותר שום דבר במובן של רצון חופשי, בגלל שהכל נקבע במישור המיקרוסקופי. המקרוסקופי זה אפיפנומנה, זו תופעה נלווית. ובמיקרוסקופיה, שם יושבת הפיזיקה, והפיזיקה עובדת לפי חוקי הפיזיקה, או הביולוגיה, או לא משנה, כימיה, מה שלא יהיה. ולכן האמרגנטיות לא באמת יכולה לסייע, אולי היא נכונה ואולי לא, אבל היא לא יכולה לסייע לליברטן. זה בקצרה. בניסויי ליבט, עוד פעם במשפט, אני רוצה לומר, כי ניסויי ליבט תואר פה בקצרה, מה שאני בעצם רוצה לומר, שניסויי ליבט, אני לפחות לא רואה באופק אפשרות להכריע בצורת הניסוי הזאת את השאלה הדטרמיניסטית מול הליברטנית. א', כמו שאמרתי קודם, צריך הצלחה של 100%, שאלת הווטו, כן, של ליבט. צריך הצלחה של 100%, למה? כי אם זה לא הצלחה של 100%, זו רק תופעה סטטיסטית מובהקת, זה בסך הכל יכול להיות ביטוי למתווה הטופוגרפי. גם הליברטן מסכים שיש מתווה טופוגרפי. את המתווה הטופוגרפי שלי מוליד איזשהו ארפי, אז אני, מטבע הדברים, אני אלחץ בעקבות הארפי. אבל זה לא אומר שאין לי החלטה בעניין הזה, זה סטטיסטיקה ליברטנית, כמו שאמרתי קודם. דבר שני, זה התחום של ליעד, היא בטח, אני יכול שתדבר על זה, ואם לא, אז תוכלו לשאול אותה, היא יודעת יותר טוב ממני. יש פיקינג וצ'וזינג. בפיקינג די ברור שניסויי ליבט ייתנו את מה שהם נותנים, בגלל שאם אנחנו עושים פעולה סתמית, ברגע שיש לי ארפי, אני אעשה אותה. למה להתווכח עם הנטייה הראשונית שלי ללחוץ? אין לי סיבה לא ללחוץ. השאלה היא, האם אפשר לעשות ניסוי ליבט לצ'וזינג? וזה מה שניסו לעשות, כן, מודריק ומעוז. הערעור השלישי על המסלול של ליבט, זה בעצם, כאשר אנחנו מדברים על דילמות בין שני ערכים, כן, יש לי ערך כזה מול ערך כזה, אז תמיד עולה השאלה, איפה קיבלתי את ההחלטה הערכית? זאת אומרת, גם אם יש לך RP שמנבא מה אני אעשה, אם אני אלך עם הערך הזה או עם הערך הזה, השאלה כשבניתי את סולם הערכים, האם שם בחרתי? הוזכר קודם שלייבוביץ' אומר שהבחירה שלנו נמצאת בעיקר כשאנחנו מאמצים ערכים. ולכן כשיש לנו כבר את הערכים, אז אין פלא שה-RP ינבא את מה שאנחנו נעשה. וכמובן גם דילמות יצר ערך, לא שני ערכים, אלא ערך מול יצר, מה שאני קורא, או איזושהי התעוררות זמנית, שכאן זה כבר כן משהו שקורה עכשיו, בעתיד, אז עדיין אני חושב שאפשר לדחות את זה בצורה דומה. משפט אחרון אם יורשה לי, אני רוצה לדבר על משהו שבכל זאת, עד כאן רק תיארתי מה זה ליברטניות. אני ליברטן, אבל לא אמרתי למה. זאת אומרת, רק הצבתי את שני הדברים, ומי שרוצה לתקוף אותי צריך לתקוף את זה. אוקיי? עכשיו, למה אני ליברטן באמת? במשפט, יש שתי אינטואיציות שעומדות זו מול זו. אחת זה הסיבתיות, עקרון הסיבתיות, שלכל דבר יש סיבה, והשני זה התחושה הבלתי אמצעית שיש לי בחירה חופשית. עכשיו, השאלה, איך אני מיישב אותם? הם לא מתיישבים באופן פשוט. אז אני יכול ללכת עם הניסיון, אבל הניסיון לא נותן לי בכלל סיבתיות, כמו שדייוויד יום כבר אמר, עקרון הסיבתיות לא יוצא מהניסיון. עקרון הסיבתיות הוא הנחה אפריורית שלנו. ולכן בעצם מדובר פה בשתי הנחות אפריוריות שלנו, שמתמודדות זו עם זו. מה שאני חושב שצריך לעשות ברמה הרציונלית, כשאני עומד במצב כזה, ואין לי הכרעה אמפירית, כמו שאמרתי קודם, בהנחה שאין הכרעה אמפירית, אני צריך לקבל החלטה פילוסופית. ובהחלטה הפילוסופית הזאת יש כלל משפטי שנקרא lex specialis. עדיפותו של הספציפי. זאת אומרת, כאשר יש לי עיקרון כללי שאומר, יש עקרון הסיבתיות, לכל דבר יש סיבה. יש לי עיקרון ספציפי שאומר, פעולות אנושיות הן פעולות שקורות ללא סיבה. אין בעיה? אז אני אומר, אני מקבל את עקרון הסיבתיות, חוץ מאותן פעולות שהן תוצאה של בחירה חופשית. אגב, מיעוט מבוטל מבין הפעילויות שלנו, גם אם אני ליברטן. ברור שרוב הפעילויות שלנו הן לא כאלה, אבל פה ושם יש פעילות מסוימת כזאת שהיא חור, לכן אני קורא לזה דטרמיניזם מחורר, או סיבתיות מחוררת. ובמקום הזה, אז בעצם מה שקורה, וכאן אני מסיים, מה שקורה בעצם מתעורר אצלי איזשהו רצון, אני מניח פה דואליזם, אבל אני לא נכנס לעניין הזה, מתעורר אצלי רצון, הרצון הזה מתעורר יש מאין, הוא לא סיבתי, כמו שאמרתי קודם אצל פיטר ון לינווגן, אבל הוא לא סותר את חוקי הטבע במובן הזה, כי הוא לא ישות חומרית. אז אין לפיזיקה מה להגיד על זה. אז זה נגד הסיבתיות, אבל לא נגד חוקי הטבע. הרצון גורם לי לעשות איזושהי פעולה. בפעולה הזאת, זה בעצם לא סותר את עקרון הסיבתיות, יש סיבה לפעולה הזאת, הסיבה היא רצון. רק הסיבה היא לא סיבה פיזיקלית. אז זה לא סותר את עקרון הסיבתיות, אבל כן סותר את חוקי הפיזיקה. והטענה היא שהאלקטרון הראשון שזז, כן, באופן מטאפורי, האלקטרון הראשון שזז בדרך לייצר פעולה בחירית, הוא אלקטרון שזז בלי כוח פיזיקלי שמזיז אותו. זה, לזה חייבים להגיע מי שרוצה להיות ליברטן. אם אתם מתנגדים לליברטניות, אין בעיה, אבל עם זה מתמודדים. זאת אומרת, לשם צריך להגיע, כי במסגרת המדעית נדמה לי שמאוד קשה להכניס את התפיסה הליברטנית. תודה לכם.